con la sesikum השלמדנו בשיעור הקודם יש כאן כמה נקודות שאנחנו דיברנו עליהם בעריכות, רק נחזור עליהם על ראשי הפרקים. נקודה ראשונה, דיברנו שגם במקום שנראה יתרון לאמן, מתברר שארור אמן וברוך מרדכי. ראינו את זה משלושת הדוגמאות שהוא הביא מהמגילה, גם בעניין של לעשות כרצון איש ואיש, גם בעניין של יעשו עץ גבוה 50 אמה, וגם בעניין של בית אמן. בשלושת אלה ראינו שיש יתרון, והיתרון האמיתי נמצא בעצם אצל מרדכי, וארור אמן וברוך מרדכי. זה הנקודה הראשונה. נקודה נוספת שדיברנו, שבכוח העץ של אברהם ומשה, מתבטל לגזירה של אמן, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאמן, אתה אומר נעשה עץ, אומר הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, לא יהיה עץ. למה לא יהיה עץ? כי כבר קדם לך אברהם אבינו ומשה רבינו, והעץ כבר תפוס. אחר כך הוספנו שעיקר עניינו של העץ, יש לו את השם היותר מהותי שלו, קוראים לו אשל, למרות שהמילה אשל היא מילה לא שגרתית בתורה, בדרך כלל הוא נקרא עץ, אבל בכל אופן, כדי שנבין את העניין של העץ, צריך להתבונן בשם הזה אשל, והמילה אשל, אמרנו שצריך לפרק את האותיות אשל, לשלושת האותיות, כל אות יש לה את המשמעות שלה, וכשנבין כל אות ואות מה עניינה, אז נבין איך אנחנו מבטלים את עניינו של המלאך. עכשיו אנחנו נתקדם לפרק ג' במאמר. פרק ג' במאמר, אומר אדמו"ר הזקן, אומר הרבי כאן, אנחנו נלמד, הפרק ג' הוא בעצם עדיין עוד הקדמה, לפני שנגיע לאלף, אנחנו צריכים עוד לתת כמה הקדמות כאן. ההקדמה הראשונה שאנחנו נלמד כאן עכשיו, להבין יותר טוב מהו התפקיד של העץ. מה התפקיד הרוחני של העץ, מה התפקיד של האשל, מה הוא בא בעצם לעשות? אז נקרא את לשון המאמר. יש לבאר תחילה כללות מהות העץ לאברהם. מה עניינו של העץ שאברהם אבינו מתעסק איתו? היית במדרש, המדרש אומר כך, כשנתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את הארץ, לא נתנה אלא כמו שהיא. כשהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו את ארץ ישראל, קיבל אותה כמו שהיא, דיינו, בלי תוספות, בלי שבח, בלי משהו ייחודי, כמו שהיא. אברהם אבינו עכשיו יש לו את העבודה שהוא צריך להשביח את המקום. אבל הוא קיבל את המקום כמו שהוא. שנאמר, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה מקבל את הארץ, עכשיו תתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לראות איך אתה מחדיר ומוסיף בארץ הזו עוד נקודות, עוד חידוש. עמד אברהם והשביחה. אז אברהם אבינו קיבל את הארץ, אברהם אבינו השביח את הארץ. שנאמר, אז זה נאמר בפסוק, והייתה אשל בבאר שבע. אברהם אבינו בנטיית האשל הוא בעצם משביח את הארץ. והמשל כאן, כמו שנראה, כמו שבגשמיות, כשאדם נוטע עץ, בגשמיות פשוט, אז הוא משביח את הגן, שהעץ, הגן עכשיו מקבל את העץ, הגן יהיה יותר משובח, אותו הדבר ברוחניות. הדרגה הזו שנקראת ארץ, שמיד נלמד מה היא, אז אם מכניסים בה, מחדירים בה את עניין האשל, את אותו עץ, אז הוא משביח את הארץ, הוא משביח את המקום. אברהם אבינו עם העץ, ואנחנו בעבודה שלנו הרוחנית עם האשל, אנחנו בעצם אמורים להשביח את העניין, להשביח את המקום. מה זה הארץ הזו שאברהם אבינו משביח אותה? זה אומר ככה, בעניין בזה, די להבין את זה, אז הוא אומר ככה, דיני ארץ קאי על גן עדן. כשאומרים ארץ, אין, הכוונה היא רק היא פשוטו, פשוט האדמה, הקרקע, הארץ שאנחנו היום נמצאים עליה, ארץ ישראל, הארץ הגשמית. אלא כשאומרים ארץ אצל אברהם, אבינו, הוא מתייחס גם כן, ובפנימיות הדבר הוא מתייחס בעיקר על גן עדן. איפה רואים שגן עדן נקרא ארץ? שעל זה אמרו רב חכמינו זל, על גן עדן אומרים חזל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועל זה כשרוצים לדבר על העולם הבא שיש לכל ישראל חלק, מביאים פסוק. איזה פסוק מביאים? שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אז רואים שהעולם הבא מכונה כאן ארץ. רוצים להביא הוכחה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואם את הפסוק שהם ירשו את הארץ, אז רואים שגן עדן נקרא ארץ. אף שבעולם הבא יש בית פירושים, למרות שהעולם הבא שכתוב כאן במשנה, יש בזה באמת שני פירושים, מה הכוונה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם קאי על גן עדן, על תחיית המתים, יש אופן איך להסביר את זה שזה הולך על גן עדן, ויש אופן להסביר את זה שזה הולך על תחיית המתים. והרבי מוסיף ואומר לפי משמעות הפירוש הפשוט, קאי על תחיית המתים, כשלומדים את הפסוק הזה, את המשנה הזו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בפשטות זה הולך על תחיית המתים. הרבי מוכיח את זה, יש מאמר מפורסם, שהרבי מדבר להבין את העניין של תחיית המתים, שם הוא מוכיח שמסתכלים בהמשך המשנה, אחרי שאומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, המשך המשנה מביאה באילו שאין להם חלק לעולם הבא, מי שכופר בתחיית המתים לא יהיה לו תחיית המתים. זאת אומרת, לפי ההבנה הפשוטה של המשנה, עולם הבא כאן זה תחיית המתים. נכון. אבל כשמדובר על אברהם אבינו, שאומרים אל אברהם אבינו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, שם זה באמת הולך על גן עדן. אם הם מביאים את המשנה כל ישראל יש להם חלק, במשנה הזו הפירוש הפשוט זה הולך על תחיית המתים, המילה ארץ. אבל אצלנו, אצל אברהם אבינו, מכל מקום, בנוגע לארץ, שעליה נאמר לאברהם קום יתהלך בארץ, אבל כשמדובר המושג ארץ, שהוא כתוב בהקשר לאברהם אבינו, מצינו להדיה שקאי על גן עדן. אצל אברהם אבינו זה ברור לנו, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את הארץ, יתהלך בארץ, ולאורכה ולרוחבה, דיינו אתה הולך להשביח את הארץ, אצל אברהם אבינו ברור שמדובר על גן עדן. איך אנחנו רואים כל כך ברור? שאצל אברהם אבינו זה הולך על גן עדן, כדי איתה במדרש על הפסוק, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שהוא הולך להכניס אותה מהמדבר אל ארץ טובה, שזוהי הארץ שנאמר לאברהם קום יתהלך בארץ, אותו ארץ שהרי זה ארץ שאברהם אבינו קיבל, וירש אותה עבור צאצאיו, ואנחנו עם ישראל מקבלים את הארץ הזו של אברהם אבינו, אז מדובר על אותו ארץ. אז אומר המדרש, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, אומר המדרש לראות שולחן שהוא ערוך בגן עדן. אז המדרש במפורש אומר שהארץ הזו שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו אליה, שזה אותה הארץ של אברהם אבינו, זה הולך על גן עדן. שנאמר, מביא המדרש את הפסוק, את הלך לפני השם בארצות החיים, שזה הולך על גן עדן. על כל פנים זה כאין מאמר המוסגר. אנחנו נחזור חזרה לתחילת הפרק. נחזור לתחילת המשפט הראשון של הפרק. כאשר אברהם אבינו מקבל את השליחות הזו, והוא נוטע את האשל, מה בעצם הפעולה של אברהם אבינו? להשביח את המקום שהוא מקבל. לעשות אותו טוב יותר. ונראה בהמשך שהעבודה הרוחנית שלנו פועלת גילוי אלוקות, מעולה יותר ועמוק יותר, שזה בדיוק אותו פעולה שעשה אברהם אבינו. זה נאמר על אותו דרגה של גן עדן. כתוב בפסוק שעל ידי פעולת אברהם והייתה אשל בבאר שבע, על ידי שאברהם אבינו עשה את הפעולה הזו, שהוא נטע אשל בבאר שבע, ובעצם אנחנו נראה שזה עבודה של כל אחד ואחד בנפש שלו, אז מה הוא פעל אברהם אבינו? השביח את הגן עדן. אברהם אבינו פעל שבח מיוחד על הגן עדן. מהו השבח? מה שייך לומר להשביח את גן עדן? אז קודם אנחנו נראה במה משביחים את הגן עדן, אחר כך נבין את זה מבחינת סדר הספירות, מה בדיוק קורה. זאת אומרת ככה, והנה עניין השבח דגן עדן, נוסף על העילוי דגן עדן מצד עצמו. מה הפירוש? קודם כל בהבנת המילים כפשוטו, מה זה נקרא שמשביחים את גן עדן? מה הפירוש שלגן עדן יש את המעלה העצמית, בלי ההשבחה, ויש את ההשבחה שאברהם אבינו מוסיף בגן עדן? מה זה, מה ההבדל בין גן עדן בלי ההשבחה לגן עדן עם ההשבחה? כדי להבין את השבח שיש בגן עדן, יובן, נבין את זה ממה שכתוב, היניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הפסוק הזה הרי לא נאמר לאברהם אבינו, זה פסוק שנאמר על אדם הראשון. אדם הראשון שנברא בגן עדן. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, לאדם הראשון תפקיד, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אנחנו מבינים את הפירוש המילולי של המושג עובדה ושומרה, זה כמו אקטיבי ופסיבי. לעובדה זה אקטיבי, לעשות פעולה, לעבוד, ולשומרה זה פסיבי, רק תשמור. שזה כמו שנראה בהמשך, שזה בא לידי ביטוי בהבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. מצוות עשה זה פעולה אקטיבית, לעובדה, אתה עושה פעולה מסוימת. לשומרה זה בעיקר מצוות לא תעשה, לשמור שלא יתקלקל. אז אדם הראשון נתן לו הקדוש ברוך הוא את התפקיד, שם אותו בגן עדן, ומה היה התפקיד שלו? לעובדה ולשומרה. להכניס שבח בגן עדן על ידי קיום הציוויים שהוא הצטווה. אז זה בעצם עשה אדם הראשון, וזה בעצם עבודה של כל יהודי ויהודי בחיים שלו. וכשם שעל ידי העבודה בגן כפשוטו משביחים אותו, כמו בגן גשמי. כשאדם עובד בגן, מה התפקיד של הגנן בגן? להשביח את הגן. אז אותו הדבר ברוחניות, כמו כן על ידי עבודת האדם, על ידי שיהודי עושה את התפקיד שלו בעולם. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו. הוא עושה את העבודה של עובדה ולשומרה, משביחים את הגן עדן יותר מכמו שהוא מצד עצמו. אנחנו פועלים להמשיך אלוקות וגילוי אלוקי בגן עדן יותר ממה שיש לגן עדן בלי העבודה שלנו. נראה את זה בשורות הבאות יותר מבואר. והעניין בזה. כמו שנתבהר במאמרים שלפני זה, כמו שהדבר התבהר במאמרים הקודמים, על יסוד מה שכתוב בתרגום ובמדרשי חכמינו זה. מה שאמרנו קודם בעל פה. שלעובדה, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון את התפקיד לעובדה או לשומרה. מה הכוונה לעובדה? לעובדה זו רמח מצוות עשה. זה הפעולה האקטיבית. זה הפעולה של המצוות עשה שיהודי צריך לעשות. ולשומרה, מה התפקיד שלה לשומרה? לשומרה זה האופן הפסיבי, זה לשמור שלא יהיה כישלומות. זו שעשה מצוות לא תעשה. שעל ידי מעשה המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, על ידי שיהודי מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה הוא פועל על ידי זה? ממשיכים בגן עדן, העניין זה שכר מצווה שהוא המצווה עצמה. כל מצווה שיהודי עושה, הוא פשוט לוקח את האור האלוקי העצום שיש במצווה, ועל ידי שיהודי מקיים את המצווה, על ידי שהוא עושה את רצון השם, הוא מגלה את האור הזה בגן עדן. הוא מגלה בעולם כולו, לא רק בגן עדן, זה משפיע על כל העולם, הוא מגלה, הוא מזכך, הוא מכניס אור אלוקי עצום בעולם, שזה נקרא שכר מצווה, מהו השכר שאתה מקבל על ידי קיום המצווה? מצווה, המצווה בעצמה מתגלה, זה השכר הכי גדול. והרי עניין המצווה הוא למעלה אפילו מעולם הבא, שכולל גן עדן, ועולם הבא שלמעלה מגן עדן, המצווה זה יותר נעלה אפילו מהעולם הבא. השכר של המצווה זה המצווה בעצמה. אז שומרים את הביטוי עולם הבא, זה כולל את כל הדרגות, כולל את גן עדן, כולל את עולם הבא. המצווה זה יותר גדול מהכל. אז בזה שאנחנו מקיימים את המצווה, זה נותן עילוי בכל העולמות. זה נותן עילוי בגן עדן. וכללות העניין בזה, כדי להבין, פשוט לעשות לנו איזה טבלה, איזה סדר, להבין מה זה נקרא שפועלים השבחה בגן עדן, מה הפשט בדבר. הנה אמרו אבותינו ז"ל, חז"ל אומרים ככה, יש לשון חז"ל, שמא תאמר הוא גן הוא עדן, אנחנו רגילים להגיד גן עדן, אז נראה לך שגן ועדן זה אותו דבר, גן עדן זה כזה ביטוי שגרת לשון, גן עדן, גן ועדן זה אותו דבר, נראה לך שזה אותו דבר? לא. תלמוד לומר, כדי שיהיה לך ברור, שיהיה לך סדר בראש, מה זה גן, מה זה עדן, זה שתי דברים שונים לגמרי, ומה זה נקרא שאתה משביח את גן עדן. תלמוד לומר, ונהר, כתוב במפורש, בפרשת בראשית, בתחילת הבריאה, אומר הפסוק, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. עוד מעט נבין את הפסוק הזה יותר טוב, אבל אנחנו כבר רואים מהפסוק, עוד לפני שאנחנו מבינים את הדיוקים בלשונות של הפסוק, אנחנו כבר רואים שיש כאן שלושה דברים. יש נהר, ויש עדן, ויש גן. שלושה דברים. והגן זה הכי נמוך, והעדן צריך להימשך לגן, ומי ממשיך את העדן לגן? הנהר. יש נהר שיוצא מהעדן, והוא בא להשקות את הגן. זאת אומרת, רואים שגן לחוד ועדן לחוד. ועד כדי כך הם לחוד, הם כל כך שונים. הגן והעדן כל כך שונים אחד מהשני, שבחינת עדן עצמו אינו נמשך בגן. גן זה נמוך. עדן מאוד גבוה. העדן בעצמו לא יורד לגן. העדן בעצמו הוא מעל הגן. כדי שבכל זאת יאיר בגן קצת הערה של העדן, אז יש לנו מתווך. מי המתווך שמחבר את העדן לגן? ורק נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. עוד מעט נעשה את זה בטבלה מסודרת, זה יהיה יותר ברור מול העיניים, אבל קודם כל נבין את הרעיון. יש לנו כאן עדן, שזה בחינה מאוד גבוהה, יש לנו גן, שזה הדרגה הנמוכה, ויש נהר שיוצא מעדן, שהוא מתווך והוא בא להשקות את הגן. היינו והיינו.
איפה?
שגם הנהר. איפה? היוצא מעדן, גם הנהר, שהוא יוצא מעדן, בכוחו רק להשקות את הגן. הנהר הזה שיוצא מעדן, הנהר הזה לא יכול להוריד את העדן לגן. העדן יישאר בפני עצמו, והגן יישאר בפני עצמו. מה תפקידו של הנהר? רק לתווך. להכניס איזשהו גילוי מהעדן לגן. אבל הגן נשאר בפני עצמו, הגן נשאר נמוך, והעדן הוא נעלה, והנער מתווך ביניהם. והשבח שנעשה על ידי לעובדה ולשומרה, מה האדם הראשון פועל? שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אני שם אותך בגן עדן, לעובדה ולשומרה, אתה צריך לשבח את המקום. מה השבח שהוא פועל? הוא שממשיכים בחינת עדן בגן. זאת אומרת, בלי הפעולה של אדם, בלי הפעולה של המצוות, מה היה קורה? הרי כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. בלי הפעולה של המצוות נמשך בגן, אבל נמשך בגן על ידי תיווך, על ידי הנהר. והתיווך הזה מוריד רק הערה קטנה. ומה תפקידו של האדם? להוריד את העדן לגן בלי התיווך, שזה ירד באופן ממשי. ועניינו בספירות, אם רוצים להלביש את זה בספירות, לעשות כאן את הטבלה של הספירות, שנבין מה זה עדן, מה זה גן, ומה זה נער, אז בואו נראה, אומר כך, דיני, עניין הגן, קי בכללות על ספירת המלכות, גן זה הספירת המלכות, הספירה הכי תחתונה זה נקרא גן, ועניין הנהר, מה זה הנהר? אמרנו קודם שהנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. מה זה הנהר? הנהר הוא בחינת בינה, שנקראת בשם נהר. בינה קוראים לנהר, כמו שהנהר יוצא מהמעיין, והוא מתרחב ומתרחב ונהיה נהר גדול, ככה גם כן הבינה לוקחת את נקודת החוכמה ומתרחבת ומתרחבת, וזה נהיה לו אורך ורוחב. זה הבינה, הבינה לוקחת לפרק את נקודת החוכמה ולהרחיב אותו מאוד מאוד, זה נקרא נהר. אז הבינה נקרא נהר מאיה דניידי, כמו מים שזורמים ומתרחבים. ועדן, מה זה עדן? עדן, יש שתי בחינות שמרומזים בעדן, שממנו נמשך הנהר. הנהר הרי נמשך מהעדן. מה זה העדן? אז עדן קאי על בחינת הכתר. עדן בבחינה הכי עליונה שלה זה הכתר, שמעל כל הספירות. וגם, עדן כולל גם, למטה מזה, עדן כולל גם את הבחינה שהיא יותר נמוכה מכתר, בחינת החוכמה. אז עדן זה הכתר או החוכמה. הנהר זה הבינה. והגן זה הכי נמוך, זה המלכות. אז המלכות, בגלל שהוא כל כך נמוך, הוא לא יכול לקבל את העדן ישירות, כי יש ריחוק ארוך, אין ארוך בין בחינת עדן לבחינת גן. אבל כשיש נהר שיוצא מעדן, הנהר הוא ממשיך את העדן לגן דרכו. ובשניהם, גם כשאני מדבר על כתר, וגם כשאני מדבר על חוכמה, כשאני קורא לזה עדן, למה אני מתכוון כשאני קורא לזה עדן? הרי זה הפנימיות שבהם. כשאני אומר עדן, אני מתכוון לפנימיות הכתר. כשאני אומר עדן, אני מתכוון לפנימיות החוכמה. שזהו פירוש שם עדן. עדן שמורה על עניין התענוג. עדן זה משהו עידונים, משהו מעודן, משהו שהוא נעים, משהו שהוא עומק, משהו שהוא תענוג, שעשויים. זה העדן. העדן זה משהו מאוד מאוד עמוק, שאין יכולת לגעת בו מרוב עומקו. הגן זה משהו תחתון, הגן זה משהו נמוך, ששייך גם לדרגות נמוכות, כמו שאומר מיד. וזהו החילוק שבין עדן לגן. זה ההבדל הגדול שיש בין הדרגה שנקראת עדן, שזה העומק הנעלה ביותר, לבין הדרגה שנקראת גן, שזה גילוי תחתון לנבראים תחתונים. כידוע שספירת המלכות, של כל עולם יורדת להשפיע לעולמות היותר נמוכים. אז הגן שייך גם לנבראים נמוכים. שעל בחינת עדן, הדרגה של עדן, שזו דרגה מאוד גבוהה, נאמר, על זה הפסוק אומר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אין מצב של עין של נברא שיכול להשיג את העדן. זה רק אלוקים משיג את זה. הנברא לא יכול להשיג את הבחינות העליונות של חוכמה או של כתר, ובוודאי לא של פנימיות החוכמה, ובוודאי לא את פנימיות הכתר. מה שאין כן גן, גן זה דרגה נמוכה, הוא המקום שבו הייתה יצירת האדם. אז האדם נברא בדרגה הנמוכה בגן, יש לו השגה בגן, אבל עדן, עין לא ראתה, לא שייך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני רוצה שאתה תקבל את העדן. אתה בהיותך בגן תקבל את העדן. אמנם שכר הנשמות לעתיד לבוא. מה השכר שיש לנשמה? הנשמה לעתיד לבוא עולה לגן עדן. מה פרושי עולה לגן עדן? הוא שיזכו לבחינת עדן. השכר של הנשמה שהיא תוכל כן לראות ולהשיג את העדן. איך היא מגיעה לזה? כי היהודי מקיים מצוות כאן בעולם הזה. והמצוות זה העונג האלוקי הכי עליון. כמו שידוע מבואר במאמרי חסידות, שלפני שמקיימים מצווה מברכים אשר קידישנו במצוותיו, אז מבואר במאמרי חסידות שהמילה אשר היא מלשון עושר, תענוג. איפה נמצא העושר, איפה נמצא התענוג, איפה נמצא העדן? במצוותיו, זה נמצא במצוות. אז יהודי מקיים את המצוות כאן בעולם הזה, הוא נהיה כלי זך שיוכל לקבל את העדן. אמנם שכר המצוות, סליחה, שכר הנשמות לעתיד לבוא, הוא שיזכו לבחינת עדן. השכר שלהם, שהם יזכו לקבל את העדן. איך מקבלים את זה? איך מגיעים לשכר הזה? והרי השכר דלעתיד לבוא בא, על ידי מעשינו ועבודתנו במשך שיטה לפי שנין דאב אלמה. העבודה שאנחנו עושים כאן בעולם, במשך כל שנות קיום העולם, מעשינו ועבודתנו, שזה כמו שהלשון הזה כתוב בתניה, שהמעשינו ועבודתנו מביאים את כל הגילויים, שזהו עניין לעובדה ולשומרה. כאשר אנחנו פה בעולם הזה עושים את העבודה, מצוות עשה שזה לעובדה, מצוות לא תעשה שזה לשומרה, אז אנחנו פועלים שהעדן יימשך לגן, בלי האמצעי של הנהר, שזה יימשך ישר, שהגילוי הכי גדול יהיה פה למטה. זה מה שפועלים המצוות שאנחנו מקיימים. היינו שבגן לחוד ממשיכים את העניין בשכר מצווה, שהיא המצווה עצמה. יהודי פועל שגם בגן, גם במלכות, גם בעולם למטה, יהיה את הגילוי של העדן. זה הכוח של המצוות. שהוא עניין חפץ ורצון העליון הנקרא בשם עדן. החפץ האלוקי נקרא עדן. אז יהודי מקיים את המצוות, הוא מגלה את החפץ הזה. הוא מגלה את הרצון האלוקי פה למטה. וזהו, זה מה שאנחנו אומרים. שעל ידי והייתה אשל בבאר שבע. זה מה שכתוב על אברהם אבינו. הוא עשה את אותו פעולה שאדם הראשון הצטווה לעשות. והייתה אשל בבאר שבע. מה הפעולה שאדם, שאברהם אבינו עושה על ידי האשל הזה שהוא נוטע בבאר שבע? הוא פועל להשביח אברהם את הארץ. אברהם אבינו קרם שיש שבח לארץ. השבח הזה שאברהם אבינו עושה בארץ, זה בעצם נותן גם לנו את הכוח, שגם אנחנו נוכל להשתמש עם אותו אשל. גם אנחנו ניטה את האשל. אנחנו ניטה את העץ, ואנחנו על ידי זה נקדש את העולם, ונחדיר את האלוקות בעולם, נכניס את העדן בגן, וזה יבטל את האופציה שהמן מנסה לעשות עץ. אין כזה אופציה, לא יהיה עץ, אומר הקדוש ברוך. שעל ידי והייתה אשל בבאר שבע, השביח אברהם את הארץ, שהוא עניין המשכת בחינת עדן בגן. ארץ, הגן זה הארץ, ואברהם אבינו ממשיך את העדן בגן, שנעשה על ידי מעשה האדם בעניין דלעובדה ולשומרה. על ידי האדם הראשון, ועל ידי כל אדם ואדם, שפועל לעובדה ולשומרה, שכולנו פועלים בהמשך לאברהם אבינו, ואנחנו פועלים במצוות עשה, במצוות לא תעשה, על ידי המעשה שלנו, אנחנו משביחים את העולם, משביחים את הגן, מחדירים אלוקות בעולם. ופרטי העבודה בזה מרומזים בגימל האותיות, א', ש', ל'. אם אנחנו רוצים לדעת מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים לעבוד, איך אנחנו נחדיר את העדן בגן, זה מרומז באותיות אשל, האלף והשין למד, שבתיבת אשל כדלקמן, זה מה שפועל את ההשבחה ואת הגילוי האלוקי בעולם. בעניין בזה, כדי להבין איך אנחנו ממשיכים בעולם את האשל, אז אנחנו צריכים להתחיל עם האלף, להתחיל לראות איך אנחנו ממשיכים את האלף בעולם. העניין בזה, בבאות האלף, מובן שאנחנו נתבונן באות הראשונה באלף, אנחנו מיד מהאות הראשונה נבין שהוא עניין של הוספה על כללות עניין הארץ והעולם. רק כשמתבוננים באות האלף, אנחנו עוד לפני שמבינים את התוכן של האות האלף, רק מסתכלים על האלף, על האות מצד עצמו, אנחנו כבר מבינים שמדובר כאן על משהו אקסטרה, משהו לא שגרתי. איך אנחנו מסתכלים על האלף ורואים שיש כאן משהו לא שגרתי? זה אומר ככה, שהרי בריאת העולם, גם כפי שעולם על מילואו נברא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם העולם איכשהו נברא בצורה מלאה, בצורה מושלמת, עוד לפני החטא של אדם הראשון. לפני החטא של אדם הראשון, העולם היה מתוקן ומושלם. שאז, באותו זמן הרי היה אדם הראשון בגן עדן. אמנם אדם הראשון בגן עדן היה זמן קצר, באותו יום שהוא נברא כבר גירשו אותו מגן עדן. אבל בתחילה ממש, כשהיה גילוי אלוקות בעולם, לפני החטא, כשאדם עדיין היה בגן עדן, אז באיזה אות העולם נברא? העולם נברא באות ב', כמו שכתוב בראשית ברא. העולם נברא ב', האות הראשונה שאיתה נברא העולם זה ב', ולמעלה מזה הוא עניין האלף. אז אם אנחנו רואים אות האלף, אנחנו מבינים שפה יש לנו עסק עם משהו שהוא יותר נעלה מהעולם, כי העולם זה ב'. כדאית אבל מדרש, כמו שיש מדרש מעניין שאומר, כבב דורות הייתה האלף קורת תיגר לפני הקדוש ברוך. לאלף היה טענה לקדוש ברוך הוא במשך 26 דורות. מאז בריאת העולם עד מתן תורה, האות אלף מרגישה מקופחת. היא אומרת, אני ראשון של אותיות. האות אלף היא האות הראשונה בסדר האותיות, ולא בראת עולמך בי. האות א' באה בטענה, למה לא בראת איתי את העולם עם א', למה התחלת עם הב', למה דילגת עליי? מה עלה הקדוש ברוך הוא? עונה הקדוש ברוך הוא לאות א', אל תדאגי, אני שומר אותך לזמן מיוחד, את שייכת לרמה אחרת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, למחר אני בא ליתן תורה מסיני. למחר הכוונה לאחר זמן. הקדוש ברוך הוא ייתן תורה בסיני, ואיני פותח אל הבך. כשהקדוש ברוך הוא ייתן תורה, הוא אומר, אני אפתח באות הזו, באלף, שנאמר, אנוכי אבי אלוקיך. אנוכי אבי אלוקיך התחילה באלף. במילא, כשאנחנו מתבוננים באות אלף, אנחנו מבינים שמדובר כאן עם משהו מיוחד, משהו שמעבר לסטנדרט הרגיל של העולם. אוקיי, אנחנו עדיין לא יודעים למה. כרגע אנחנו רק ככה מסתכלים על זה בצורה מאוד טכנית. רואים שהעולם אין לו א', והתורה יש לו א'. אבל מה זה א' הזו? מה כל כך מיוחד ב-א', שאי אפשר להתחיל איתה את העולם? אך צריך להבין, מהו הטעם שמתן תורה היה יכול להתחיל ב-א'? ובריאת העולם לא הייתה יכולה להתחיל ב-א'. מה כל כך הייחודיות של ה-א'? שהעולם היה חייב להתחיל עם ב' דווקא. וביותר צריך להבין, השאלה מתחזקת, שהיא לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם נגיד שהעולם לא יכול להכיל את האלף, ולכן העולם מתחיל עם ב', רגע, איפה ניתנה תורה? איפה נאמר אנוכי השם אלוקיך? זה לא נאמר למלאכי השרת, אלא למטה בעולם דווקא. הרי מתן תורה הייתה כאן, בעולם הזה הגשמי. כמו שכתוב, הירד הוויה על הר סיני. והיינו שמתן תורה לא היה באופן שהעלו את המטה הר סיני למעלה, זה לא שהקדוש ברוך הוא רומם את העולם לעליונים, ושם בעליונים יכולים לקבל את האלף. אלא באיזה אופן היה מתן תורה? אלא באופן של ירידה מלמעלה למטה. התורה ניתנה כאן, בעולם דווקא. אז העולם הזה הגשמי קיבל את התורה. יוצא שהעולם הגשמי יכול לקבל את האלף. עובדה שהתורה ניתנה בעולם הזה עם א', וכיוון שבריאת העולם לא היה יכול להיות העניין דה א', נשאלת השאלה, אם בבריאת העולם העולם לא היה יכול להתחיל עם א', הוא התחיל עם ב', אינו מובן איך נפעלה במתן תורה המשכת א' בעולם. אז איך פתאום העולם נהיה כלי לאלף? העולם לא יכול לברות עם א', נברא בב', פתאום עוברים 26 דורות, העולם כן יכול לקבל את האלף. ועכשיו נשאלת השאלה, ואם אפשר להיות המשכת האלף בעולם? ואם נסביר שהעולם כן יכול לקבל את האלף, ועובדה שהתורה התחילה באלף, אנוכי השם אלוקיך, אם כן, הייתה יכולה להיות המשכת האלף גם בתחילת בריאת העולם? אז למה זה לא התחיל עם האלף? בעצם מה קורה כאן? למה בהתחלה רק עם ב' ובהמשך רק עם א', גם עם א', מה קורה? בפרט על פי מה אמר רבותינו זאת. השאלה המתחזקת, על פי מה שחזל אומרים. חזל שואלים שאלה, מה הדכתיב ואי ערב ואי בוקר יום השישי? חזל שואלים למה בכל יום מימי הבריאה כתוב ואי ערב ואי בוקר יום אחד, ואי ערב ואי בוקר יום שני, יום שלישי, מגיע ליום שישי, לא כתוב יום שישי, יום השישי. שואלים חזל, היי יתרה לעמלים, למה ביום השישי כתוב היי נוספת? אומרים על זה חזל, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. ההי הזו מרמזת שהעולם קיים על תנאי. הקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם העולם ואמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר למעשה בראשית, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, וזהו יום השישי, השישי, ימי הידיעה, יש יום שישי מסוים שמחכים לו, זה וב בסיוון, היום השישי בחודש סיוון, שבא, שניתנה בו התורה, וברגע שעם ישראל קיבל את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לעולם, עכשיו יש לך קיום, אז מה רואים ממאמר חז"ל זה? והיינו, שאנוכי הווי אלוקיך, שזה מתן תורה, הוא הקיום למעשה בראשית. אין קיום לעולם בלי תורה. אז זה מחזק את השאלה. אם אין קיום לעולם בלי תורה, זאת אומרת שהאלף של התורה בא לתת קיום לעולם, אז העולם כן יכול לקבל את האלף. אז למה התורה, למה לא התחיל ישר עם האלף? ומכל מקום הייתה בריאת העולם בבית דווקא, ורק לאחרי זה נתווסף ונמשך האלף בעולם שנברא בבית. למה? למה צריך שהעולם יברא באופן אחד, ואחרי זה הוא עובר שדרוג ומקבל אופן אחר? על דרך הנ"ל שאברהם השביח את הארץ, כמו שאמרנו קודם, קיבל גן באופן אחד, ואז הוא מקבל עבודה להשביח. למה זה? למה זה נעשה בצורה כזו שהעולם בתחילה מקבל את הבית, ואחר כך הוא עובר שדרוג ומקבל את הארץ? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את האלף הזה. מה זה האלף? כשנבין את האלף, נבין מה קורה כאן. אז אנחנו עכשיו רק נראה איזשהו הקדמה כללית לעניין. ויובן על פי הידוע, שכל השמות שבלשון הקודש, אינם שמות הסכמים. כשקוראים למשהו בשם מסוים בלשון הקודש, זה לא סתם. לא סתם הסכימו בני אדם, שלדבר זה יקראו ככה, וכשמדבר על האותיות באנגלית, יש לנו A, B, C. אז זה שקוראים ל-A-A ול-B-B, החליטו A. יכלו גם להחליט שה-B יהיה A וה-A יהיה B, הכל היה אותו דבר. זה שם הסכמי שזה נקרא A וזה נקרא B. אבל בלשון הקודש, שזה נקרא א', זה נקרא ב', זה נקרא ג', זה לא סתם שמות הסכמים, אלא שמות המורים על עניינם של הדברים הנקראים בשמות אלו. כל דבר שנקרא בשם מסוים, השם של הדבר מבטא את התוכן של הדבר. וכן הוא בשם דעות א'. אותו דבר, אם אנחנו רוצים להבין מה עניינו של א', רוצים להבין למה א' הזה לא יכל היה לבוא בתחילת הבריאה, והוא חיכה אחר כך רק למתן תורה, ואז א' נכנס, בוא נתבונן במילה א', ששם זה מורה על עניינה. כשנתבונן מה זה א', נבין מה התוכן של א', נגלה מה הסוד של האלף, ומזה יובן למה לא הייתה יכולה להיות בריאת העולם באלף. אחרי שנבין את הסוד של האלף, נבין למה העולם לא יכול לקבל ישר את האלף. הוא חייב לעבור תהליך של 26 דורות. ומתן תורה היה באלף דווקא, ובאופן שהאלף נמשך בענייני העולם דווקא. מגיע מתן תורה, פתאום העולם כן יכול לקבל את האלף. כדי להבין את זה, להבין את האלף, זה הכל האלף של האשל. כדי להבין את האלף, אנחנו צריכים להתבונן במילה האלף, בתוכן של המילה האלף, ונגלה על ידי זה את הסוד של האלף, ונבין אחר גם בעבודה שלנו, בעבודת השם שלנו, איך אנחנו פועלים עם האלף, להחדיר את האלף בעולם, כמו שאברהם אבינו החדיר את האשל, את האלף, אחר כך נגיע לשין, אחר כך נגיע ללמד, ונבין איך פועלים לבטל, להיות אנטי אמן, ושיהיה לנו ברור שארור אמן וברוך מרדכי.